ערב טוב. לבעל שם טוב היה תלמיד בשם רבי יעקב שמשון משיפיטופקה. היהודי הזה בסוף ימיו עלה לגור בארץ. לפני שהוא הביא את המשפחה, הוא בא כאן לביקור, הסתובב בגליל, ביקר בקברי צדיקים, בבתי כנסת עתיקים, ואחר כך חזר הביתה כדי להביא את המשפחה. כשהוא חזר הביתה, כמה 20-30 קילומטר לפני הבית, הוא נכנס לאיזה מוטל, לאיזה פונדק דרכים, ונח כמה ימים. הוא אכל, שתה, ישב קצת באוויר, ואחר כך הגיע הביתה. שאלו אותו התלמידים שלו, רבי, אתה כבר עומד ליד הדלת, למה לא באת הביתה? תנוח בבית. מה אתה נח קודם? מה אתה לוקח, סוחר חדר בחוץ כדי לנוח? אז הוא אמר להם, כשהייתי בארץ, מאוד התאמצתי, רציתי להספיק עוד קבר של צדיק, עוד בית כנסת עתיק, ולא אכלתי ולא שתיתי והתעייפתי מאוד. אם אני אבוא ככה הביתה, אני אוציא לשון הרע על ארץ ישראל. אנשים יגידו, תראו מה ארץ ישראל עושה, היא מעייפת, היא מחלישה. בשביל זה נחתי, וכשנכנסתי הביתה, כולם ראו יהודי בריא, עם פנים בריאות. אז אמרו, ראו מהי ארץ ישראל, תראו מה ארץ ישראל עושה לאנשים שמבקרים אותה. פרשת השבוע היא הפרשה של ארץ ישראל. הפרשה שבה אנחנו קוראים על המרגלים, שהלכו לארץ ומעשו בארץ, ויתרו עליה בקלות, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד הקפיד, בצורה שלא מצאנו כמותה, לא בחטאים קודם ולא בחטאים אחר כך. והוא אמר את הדבר הכי נורא שיכול להיות, במדבר הזה יפלו פגריכם, כולם ימותו פה במדבר, ואף אחד לא ייכנס לארץ. והיום בשיעור אנחנו רוצים לדבר על השאלה שכל אחד שקורא את הפרשה שואל את עצמו. מה הם עשו בסך הכל? מה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם? הם פחדו. הגיעו לארץ, ראו אנשים גדולים בקריית ארבע, בחברון, אנשים חזקים, ראו ערים בצורות, ערים הם מוכנות למלחמה, הם נבלו. הגיוני. יש הרבה מקומות היום בארץ שאתה פוחד לנסוע עם הילדים. יש פועלים זרים, יש ערבים, זה מפחיד להסתובב שם. אז מה קרה? שיהודי פוחד, זה לא דבר אנושי? והקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם בצורה שהוא לא הקפיד אחרי חטא העגל. במדבר הזה יפלו פגריכם, כולם מתים במדבר. למה? מה הם עשו בסך הכל? הם דיברו אמת. באמת הם סיפרו מה שהם ראו, הם לא המציאו, הם לא שיקרו. אז מה פתאום עונש כזה נורא? והשאלה השנייה, וזו השאלה העיקרית וגם אתה תסכים איתי, זה משה רבינו. וזה הפלא העצום. משה רבינו, כשהוא מלמד עליהם סנגוריה, הוא מדבר כביכול לא לעניין. מה הוא אומר? הטענה היחידה שהוא מוצא כדי להגן עליהם? מה יאמרו מצרים? יהיה חילול השם? מה יגידו ב-CNN? מה יכתבו בעיתונים? שהרגת אותם במדבר כי לא יכולת להכניס אותם לארץ. זה הנושא? מה יכתבו בעיתונים? ואם יהיה בדיוק משחק כדורגל וה-CNN יהיה עסוק בזה, ולא יהיה אכפת לו שנהרגו כמה יהודים במדבר, אז כל עם ישראל צריך למות במדבר? הוא לא אומר את הדבר המינימלי, שהוא אמר אחרי חטא... שנייה, שהוא... כן, אז זה גוף השאלה. שהוא אמר אחרי חטא העגל, הוא אמר, זכור לעמך שרוצאת ממצרים, זכור לעבדיך לאברהם, יצחק ויעקב. אחרי חטא העגל, הוא מצא סנגוריה. וכאן, מילה אחת. כאילו החטא הזה, המעשה הזה של המרגלים, הוא יותר חמור מכל דבר שאנחנו מכירים. עד כדי כך שאי אפשר למצוא שום מילה של לימוד זכות עליהם. צריך לגייס את ה-CNN. מה יאמרו מצרים? זה הטיעון היחידי שאפשר לומר עליהם. איך אפשר להבין דבר כזה? מה פתאום? היום ננסה להבין בשיעור מה קרה בחטא המרגלים, ובסיום השיעור אנחנו נלמד הוראה מדהימה, נפלאה, שהרבי לומד לחיי היומיום, שנותנת באמת הרבה הרבה כוח, הרבה עידוד בחיי היומיום. נתחיל מהתחלה פרשת השבוע, כרגיל, אחרי שנה במדבר, חודש סוף חודש סיוון, כפתת בסיוון, הגיע הזמן להיכנס לארץ. הם כבר היו 11 יום, 11 יום מארץ ישראל, מרחק הליכה, סמוך מאוד לכניסה לארץ. ואז באה המשלחת, אומרת למשה רבנו, יש לנו רעיון. בואו נשלח מרגלים לאסוף מודיעין, שיטה מקובלת, למה לא, אנחנו נכנסים לארץ, בואו נדע מה קורה שם במדינה הזאת. משה רבינו התלבט, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה תשובה לא שגרתית, שלח לך לדעתך, אני לא מצווה לך, תעשה מה שאתה חושב. לכאורה משה היה צריך לברוח, אבל הוא לא ברח, בחומש דברים הוא מסביר למה בכל זאת הוא שלח את המרגלים. הוא אמר, רציתי להראות להם שאין לי מה להסתיר. אתם רוצים לשלוח שלוחים, תשלחו שלוחים, לא מסתיר. אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? כשאתה נכנס לקנות מכונית במגרש מכוניות. אם הבן אדם הוא בן אדם עדיף כלפיך, הוא אומר לך, אתה רוצה לקחת את האוטו לקומפיוטסט, כך. אתה רוצה, אתה לנהוג בדרך לקומפיוטסט, נסיעת מבחן, כך, תנהג. בלי ביטוח, בלי כלום, תיסע. אתה רוצה עכשיו, רוצה שאני אשלם את ה-500 שקל, אני אשלם את ה-500 שקל. אדם כזה, אתה קונה ממנו את האוטו בלי לבדוק. אם הוא מתחיל לעשות לך פרצופים, שמע, אין לי ביטוח לנסיעת מבחן, רק אני נוהג, אין היום קומפיוטסט, יום שני היום, תבוא מחר. אתה אפילו לא בודק, אתה עוזב את המקום. משה רבינו אומר, כך הוא מסביר בפרשת דברים, מה שתבקשו תקבלו. אתם רוצים מרגלים, אפילו שהקדוש ברוך הוא נתנו להבין שזה בעייתי. אבל הוא לא רצה ליצור אצלם חששות שכאילו הוא פוחד להראות את הארץ. יש לו מה להסתיר. אז הוא נתן להם לשלוח מרגלים. אבל מה? היה לו בלב כבד. הוא פחד שזה ייגמר לו טוב. אז הוא קורא ליהושע, מברך אותו. עניין בפני עצמו, למה רק מברך אותו? אבל על כל פנים, כיושיעך מעצת מרגלים, הוא מוסיף לו את האות יוד בתחילת השם, שיהיה לך כוח שתשרוד את השליחות הזאת. הלב של משה פרפר. הוא הרגיש שהוא נמצא בנקודת מבחן. והם הולכים וכל העם מלווה אותם. ו-40 יום כולם במתח לראות מה הם יספרו על הארץ המובטחת. ובחטא באב, בערב תשעה באב, הם חוזרים חזרה. הם חוזרים ומחלסים מסיבת עיתונאים, את כל העם סביבם, כינוס חירום באוהל המרכזי באמצע המחנה, והם פותחים את הנאום והם אומרים, חבר'ה, התוצאה היא 2-1. משה רבינו שלח אותם לבדוק שלושה דברים. דבר ראשון, את טיב הארץ, טיב הפירות, חקלאות, מה המצב החקלאי של הארץ, ב' טיב האנשים, האם האנשים הם חזקים, חלשים, 3, טיב הערים, האם הערים מבוצרות, האם הערים מוכנות למלחמה או פרוצות, קל לכבוש אותם, קלות לכיבוש. הם באים ואומרים, התוצאה היא 2-1. נתחיל בדברים הטובים, הארץ, החקלאות נפלאה, ארץ זבת חלב ודבש היא וזה פריה, הציגו את הפירות הענקיים שאין כמותם, ראו את התפוחים של רמת הגולן, יצאו מהכלים, אין דבר כזה. זה החדשות הטובות, אבל החדשות הרעות הן שהאנשים גיבורים, חזקים, ענקיים, ונהי כחגבים בעינינו, הרגשנו לעומתם כמו ננסים, אנחנו לא נוכל להם, הם הרבה יותר חזקים מאיתנו, והערים מבוצרות ומוכנות, אנחנו קוראים את זה בספר יהושע, על החומות שהקיפו את יריחו, זה ארץ שמוכנה למלחמה, שחיה במזרח התיכון, במקום של מלחמות, ואנחנו לא נוכל להם. בהתחלה הם רק נתנו את הדיווח, עוד לא נתנו מסקנות, אז כלב עולה ומרגיע אותם ואומר, לא נעלה, זה יהיה בסדר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, ואז הם מוציאים את המסקנה, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. חזק הוא ממנו, הם אומרים, הם לא מתכוונים רק על עצמם, רש"י אומר, כביכול כלפי מעלה אמרו. אמרו, הסיפור הזה גדול אפילו על הקדוש ברוך הוא כביכול. גם הוא לא יוכל להתגבר על עמי הארץ, גם הוא לא יוכל להכניס אותנו לשם. העם כולו פרש מהמסיבה, הלך לאוהלים, ליל תשעה באב, במקרה זה ליל תשעה באב. ישבו ובכו, אנחנו תקועים באמצע המדבר, אין לנו לאן ללכת. יצאנו ממצרים בשביל מה? בשביל למות פה כולם כמו פגרים במדבר. והקדוש ברוך הוא כמובן כעס מאוד, קורא למשה ואומר לו, אני הולך להרוג את כל העם. משה עונה מה שעונה, עוד רגע נדבר על זה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני מרקח את הגזרה הקודמת. משה אמר לו שזה יהיה חילול השם אם כולם ימותו במדבר, העמים יגידו שהוא לא יכול להכניס אותם לארץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרקח את הגזרה. אוקיי, הם לא ימות, הם ימותו במשך 40 שנה, והילדים שלהם ייכנסו לארץ. ככה כולם יראו שאני יכול להכניס את האנשים לארץ, אבל הם לא ייהנו מזה. הם ימותו במדבר. וכך קורה הדבר הבלתי יאומן, שאנשים שעברו את חטא העגל וזה נסלח להם, עברו את המתוננים וזה נסלח להם, עברו שנה שלמה של תלונות וטרוניות וכעסים ומריבות, הכל נסלח להם. פה בחטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לסלוח. הוא אמר, הם לא ייכנסו אל הארץ. הילדים שלהם ייכנסו, אבל הדור הזה שראה את כל ניסי מצרים, את המכות, את קריאת הים, את מתן תורה, דור דעה שלא היה כדוגמתו, שראה גילוי שכינה שלא היה כדוגמתו בכל הדורות, הדור הזה ימות כמו פגרים במדבר, איך משה רבינו אומר את המילים הקשות, וישחתם במדבר. מתו בצורה נוראה במשך 40 שנה במדבר. ונשאלת השאלה, למה? מה הם עשו בסך הכל? הם פחדו. מה יותר אנושי מלפחד? ראו מדינה חזקה, עם אנשים חזקים, אז הם פחדו, מה קרה? והשאלה השנייה, אני רוצה לסיים רק את העניין, והשאלה השנייה והעיקרית, זה השאלה על משה. סנגורם של ישראל לא מוצא מילים להגן עליהם. בוא נשווה את זה לאחרי חטא העגל, מה הוא אומר? את הנאום הרטורי שהוא נותן לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, והוא מצליח, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל על חטא העגל. וכאן, אחרי חטא המרגלים שלכאורה, הוא הרבה פחות מזה, הוא לא דומה בכלל לחטא העגל, הוא לא מוצא מילים מה להגן עליהם, הוא נאלץ לארגן טענות שהם לא ממין העניין כביכול. נקרא את זה בעמוד 21, נתחיל עם התגובה של משה אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להרוג אותם. עמוד 21, מקור מספר 1. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שמה בפרשת כי תישא 3 טענות. א', ויחל משה את פני השם אלוהיו היומר. למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? זה הילדים שלך, אתה אוהב אותם, עשית ניסים כל כך גדולים, ככה אתה משליך אותם במדבר. טענה שנייה, למה יאמרו מצרים? את זה הוא מכניס בתוך הסנדוויץ', שזה לא ההתחלה ולא הסוף. למה יאמרו מצרים למור? הראל, אצל עורך דין, מה הטענה הכי המשמעותית? הראשונה, השנייה או האמצעית? זה תלוי בנסיבות. אבל הטענה האחרונה היא בדרך כלל אשר. אתה שומע את הסוף, את התחמושת. אז את הלמה יאמרו מצרים הוא מכניס באמצע. למה יאמרו מצרים למור ברעה וציים להרוג אותם בערים ולחלותם על פני האדמה? ואז את התחמושת הוא שומר לשורה האחרונה, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. אם לא להם, לפחות להורים שלהם. הילדים של אברהם, של יצחק, של יעקב עבדיך, אשר נשבעת להם בך שתכניס את הילדים שלהם לארץ ישראל, תרחם עליהם, והקדוש ברוך הוא מרחם. וכשמגיעים לחטא המרגלים, שהוא לכאורה הרבה פחות מזה, אין אברהם, יצחק ויעקב, אין יחרי אבך בימיך, זה לא העם שלך, משה רק מגייס טענה אחת, מה יהיה עם ה-CNN? מה יכתבו בעיתונים? יגידו, יחילו לשם, יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס טעם לארץ. למה? יראו ששנה שלמה אהבת אותם, נתת להם מן, נתת להם מים, פינקת אותם, דאגת להם. מה אתה הורג אותם במדבר? כנראה שאתה לא יכול להכניס אותם לארץ. זה תהיה הפרשנות היחידה, אין פרשנות אחרת. כנראה אין לך כוח על עמי הארץ. זה מה שאומר משה אצלנו בפרשה, ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ועמוד יש לילה. ומה הסוף? אחרי העמוד של היום, והעמוד של הלילה, והמן והמים, והמת את העם הזה כאיש אחד. אז מה יגידו הגויים? ואמרו הגויים אשר שמעו את שמחה למור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבעת להם. וישחתם במדבר. העמים יאמרו את הטענה המתבקשת, שאלוקים לא יכול לגבור על עמי הארץ. זה כל מה שמשה מוצא לומר. לא זכור לעמך, לא זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך, כלום. האנשים האלה לא מגיע להם חסד. גם לדעת הסנגור, גם לדעת הסנגוריה, אין מה למצוא שום טענה. הדבר היחיד, מה יאמרו הגויים? וזה פלא עצום. למה החטא הזה שונה מכל החטאים שלפניו ושאחריו, עד כדי כך שאי אפשר לבקש בשבילם ניסים? אם כן, איך אפשר להבין את העניין הזה? איך ייתכן שחטא המרגלים יותר חמור מחטא העגל, מכל חטא אחר שלפניו ושאחריו, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא לא מוחה להם, ומשה לא מוצא מילים כדי להגן עליהם? במאמר המוסגר, אתה הזכרת קודם את הנושא של האם הם דיברו אמת. ברור שהמרגלים דיברו אמת, אף אחד לא מאשים אותם בשקר. ראיתי דבר יפה מסופר שפעם היה משולח מארץ ישראל, היה את המדניות, כשהייתה עלייה חסידית, בטבריה, בגליל, לא היה כסף. והיו שולחים שלוחים לחוץ לארץ לאסוף כסף, למדינות הספרדיות, למדינות האשכנזיות. פעם הגיע שליח כזה לוולוז'ין, לביתו של הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין. והוא שואל אותו, נו, מה נשמע בארץ ישראל? אז השליח ככה נאנח ומתחיל לספר, זה לא מה שהיה, אנשים לא מחונכים, הילדים אין בתי ספר טובים, אין חינוך טוב. אומר לו הנציב, אל תדבר לשון הרע על ארץ ישראל. שאל, לא רוצה לשמוע לשון הרע על ארץ ישראל. אז הוא אומר לו, רבי, אני מדבר אמת, אני לא משקר במילה אחת. אומר לו הנציב מוולוז'ין, כשאימא מדברת על הבן שלה, היא לא מספרת את האמת. היא מצפה מפה, מצפה מפה. כשמדברים על דבר אהוב, לא מספרים את האמת, בטח לא את כל האמת. עושים את זה בנימה אחרת, בסגנון אחר. ככה יש כאלה שאומרים שזו הייתה הבעיה שלהם, הסגנון, המיאוס בארץ ישראל, הקלות שבה הם דיברו על ארץ ישראל. זה כמובן, וכולל מה שאתה הוספת, מה שהמפרשים מדברים, מה כדת יצחק מדבר, ששלחו אותם כדי לבדוק, לא לתת עצות, לא להגיש מסקנות, כל הדברים האלה הם נכונים. אבל יחד עם זה. מה? אבל השאלה היא גדולה, זה יותר גרוע מחטא העגל. לבוא ולהגיד שבגלל זה אנשים מפסידים את הכניסה לארץ, זה יותר גרוע מכל החטאים האחרים. הרבי עונה תירוץ נפלא, מדהים, שנמצא בתוך הפסוקים, והוא נותן לנו באמת מבט מאוד מאוד חשוב בחיים. גם נראה בסוף את המכתב שנביא מהרבי. זה רעיון מאוד מאוד משמעותי. הרבי אומר כך, בואו נקרא את התגובה של השם, שם נמצא כל העניין. מקור מספר 2, מילה אחת שהיא תמצית כל הבעיה. מקור מספר 2, ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי. פה נמצא כל העניין. עד אנה לא יאמינו בי. חטא המרגלים לא היה חטא נגד ארץ ישראל, לא רק נגד ארץ ישראל. זה היה חטא נגד הקדוש ברוך הוא. הם באו ואמרו, אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מאמינים שהוא יכול להכניס אותנו לארץ. וכשאדם לא מאמין בנס, לא קוראים לו ניסים. הוא לא כלי לנס. המרגלים לא שיקרו. בשביל להיכנס לארץ היו צריכים ניסים. ככה קרה אצל יהושע, ניסים לא נורמליים. אבל בשביל שיקרה נס, אתה צריך דבר אחד, להאמין. להאמין שיכול לקרות נס. זה בכל תחום בחיים. אדם נפל בפרנסה, חלילה יש ילד חולה בבית, לא עלינו ולא על אף אחד. אתה צריך נס, אתה צריך משהו שלמעלה מדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא אומר, צריך דבר אחד. להאמין שיקרה הנס. להאמין שהקדוש ברוך הוא דואג לטובה שלך ויעשה נס. וכשאתה מאמין, קורה נס. אבל כשאתה לא מאמין, כשאתה אומר, אני מאמין לטבע, מה שאני רואה בעיניים זה מה שקורה, אז לא קוראים ניסים. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה לך ניסים. האלה, המרגלים, האנשים האלה וכל עם ישראל באו ואמרו, אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול להתגבר. אנחנו רואים בדרך הטבע את הביצורים, את האנשים, אנחנו רואים את הבעיה, לא מאמינים שאפשר להתגבר עליה. וכשאתה לא מאמין בניסים, הם לא קוראים. כשאתה לא עושה כלי של אמונה, אז הנס לא קורה, אז אתה לא כלי לנס. ולכן משה לא מבקש בשבילם, כי הוא יודע שלאנשים האלה לא מגיע ניסים. למה שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס? מה שהוא לא יעשה, הם יפקפקו. הם יגידו, לא, זה לא נס, זה אני עשיתי את זה. זה בדרך הטבע, בדיוק עמי הארץ היו עייפים. אם אתה לא מאמין שיכול לקרות נס, הוא לא קורה. אם תאמין שיקרה הנס, הוא יקרה. מסופר היה איש עיירה חסידית שנקראת נבל. זה עיירה שאחת מהשתיים, שלוש העיירות ששם צמחה חסידות חב"ד. והיה שם יהודי חשוב בשם רבי מיכאל בלינר. רבי מיכאל, איש משפיע חשוב שם בקהילה. יום אחד לא עלינו ולא על אף אחד, הילד שלו חלה במחלה קשה. תוך כמה ימים המצב שלו הידרדר, הזעיקו אותו לבית החולים, מה שהיה אז שם ברוסיה, והרופאים אמרו לו, יש לילד כמה שעות, תיפרד ממנו. הוא נבהל, הוא רצה לנסוע לרבי, הרבי הגר בלובביץ', זה מרחק של נסיעה, אבל הרופאים אומרים לו שיש לו כמה שעות. אבל הוא החליט להתחזק ולעזוב הכל ולנסוע לרבי. לקח סוס ועגלה ונסע ללובביץ'. זו הייתה דרך, עזב את העיר, אין לו מושג מה קורה עם הילד, לא היו טלפונים, לא היו אימיילים, עוזב את העיר, נוסע לרבי. הוא מגיע לרבי, הוא מגיש לרבי פתק עם הסיפור. הרבי קורא את הפתק ובינתיים הוא פורץ בבכי, זה היה בשבילו משבר לא נורמלי. הרבי קורא את הפתק שלו ואומר לו, 4 מילים או 5 מילים ביידיש. בעברית זה, תחשוב טוב, יהיה טוב. אם אתה תחשוב טוב, יהיה טוב. אדמור עצמך צדק, אומר לו. מה זה? הוא אומר לו ביידיש, טראכט גוט וזיין גוט. מה זאת אומרת? אדמור עצמך צדק נתן פה את הסוד הכי גדול של עם ישראל. אם אתה מתעלה על עצמך ומאמין, ומראה לקדוש ברוך הוא, אני סומך עליך לגמרי, הקדוש ברוך הוא עושה לך את הנס. אז יהיה טוב. אם אתה חושב טוב, אם אתה מתעלה על המצב, ועוצם את העיניים ואומר, למרות שבדרך הטבע אין סיכוי, אבל אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא יכול לעשות נס, ואני בוטח בו שהוא יעשה נס, אז הקדוש ברוך הוא נוהג איתך מידה כנגד מידה. כי ככה הוא ברא את העולם. שהוא נוהג עם אנשים מידה כנגד מידה. המקור של זה באמת זה גם מפסוק בתהילים, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. כשאדם בוטח, זה עצמו ממשיך את החסד. וכך להפך. כשבא אדם ואומר, אני לא מאמין...
חסד,
חיים של סייעתא דשמיא, נכון? וכך להפך. כשאדם לא מאמין... ואומר, סליחה, אל תספרו לי על ניסים, אל תספרו לי על הקדוש ברוך הוא, מה שאני רואה בטבע זה מה שקורה? זה מה שקובע אצלי? אז הקדוש ברוך הוא לא עושה את הנס, למה שהוא יתאמץ? והמקור של זה הוא מקור מדהים, מקור נפלא, ממשה רבינו. בחומש שמות, בפרשת שמות מסופר, שמשה רבינו יצא החוצה, ראה את האיש מצרי, מכה יהודי, אז הוא התנפל על המצרי, הרג אותו, קבר אותו בחול. אחרי כמה ימים הוא יוצא שוב החוצה, הוא רואה שני יהודים מכים אחד את השני, דתן ואבירם. אז הוא אומר לאחד, רשע, למה אתה קרעך? אז הם אומרים לו, אתה באת להרוג אותנו? אנחנו שמענו שאתה טיפוס שמהר שולח ידיים. אתה בא להרוג אותנו, משה נבהל. ויומר אכן הודע הדבר, הוא מאוד נבהל, ויירא משה ויומר אכן הודע הדבר. בא הפסוק הבא בתורה, פסוק מדהים, ואומר, וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה. ויירא משה ויומר אכן הודע הדבר וישמע פרעה. מה הקשר בין שני הפסוקים? משה פחד בינו לבין עצמו, הוא בא הביתה, סיפר לאשתו, לציפורה שהוא פוחד. איך פרעה שמע? מה זה קשור? מה? אוקיי, אז אתה צודק, הוא פחד לבד לעצמו עוד יותר טוב, אפילו לא סיפר לאשתו. אז למה? אז איך זה נודע לפרעה? אומר הרבי, כאן התורה מלמדת אותנו שאתה קובע את הגורל שלך. אם אתה פוחד, אז פרעה שומע. אם אתה מתעלה על המצב ואומר, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך. מה שאתה רוצה זה מה שיהיה. אז הקדוש ברוך הוא שומר עליך. אבל אם אתה פוחד, זה יכול להיות משה רבינו בעצמו. ואתה אומר, אוי ווי, כולם יודעים עליי את הסיפור הזה, מה יהיה עכשיו? אני במצב קשה, אני בבעיה של פרנסה, אני בבעיות של בריאות, אנשים תוקפים אותי מכל הכיוונים. ואתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אתה גוזר על עצמך את הדין. אז במילא, באופן אוטומטי, וישמע פרעה את הדבר הזה. אומר הרבי, זה מה שקרה בחטא המרגלים. הם לא האמינו בקדוש ברוך הוא. הם לא האמינו שהוא יכול לעשות להם נס. וכשאתה לא מאמין, אז במילא אתה לא זוכה לנס. זה לא עונש. רבי מחדד את זה מאוד חזק, הוא אומר, זה לא עונש, זה דבר טבעי. אם אתה לא עושה כלי לנס, זה לא קורה. למה שהקדוש ברוך הוא יתאמץ בשבילך? מה זה לעשות נס? לעשות נס זה לשנות את חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא צריך לחצות את הירדן, להפיל את חומות יריחו, כמו שזה קרה. בשביל מה הוא יעשה את כל הניסים האלה? בשביל שהם יבואו אחר כך ויאמרו, אנחנו לא מאמינים בו? זה לא הוא, זה קרה בדרך הטבע. אין לו כוחות להתמודד, זה הכוח שיש לו, אין לו יותר מזה. יש את הבדיחה המפורסמת על ההוא שנכנס לתל אביב ב-5:00 ל-12:00 בדרך לפגישה של החיים שלו. הוא בלחץ, ב-12:00 הוא חייב להיות במשרד, אחרת הוא מפסיד את העסקה הכי גדולה בחיים. 4:00 ל-12:00 אין חנייה, 3:00 ל-12:00 אין חנייה, 2:00 ל-12:00 אין חנייה, אם הוא לא מוצא חנייה, יכול לחזור הביתה. ואז הוא מרים את העיניים בייאוש ואומר, ריבונו של עולם, אם אני מוצא עכשיו חנייה, אני מתחיל להניח תפילין כל בוקר. טרם קילה לדבר, והרכב שלפניו זז, יש לו חנייה. הוא מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, תודה, הסתדרתי לבד. זה ככה זה. אם אתה מאמין, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילך, אבל אם אתה לא מאמין, בשביל מה לא לעשות שתגיד, הסתדרתי לבד? יש כלי, הקדוש ברוך הוא קבע שהוא נוהג בעולם מידה כנגד מידה. וזה מה שקרה בחטא המרגלים, זה לא קרה בחטא העגל. בחטא העגל הם לא כפרו ביכולת של הקדוש ברוך הוא. עד הרבה, הם חיפשו ממוצע בינם לבין הקדוש ברוך הוא. כי משה הלך, הם חיפשו מישהו אחר. פה בחטא המרגלים זה פעם ראשונה ויחידה שהם באים ואומרים, יש גבול למה שהקדוש ברוך הוא יכול. הוא לא יכול לבקוע את חומות הארץ. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אתם לא מאמינים שאני יכול, תסתדרו לבד. אז שבמדבר הזה יפלו פגריכם. אני לא אתאמץ להכניס אתכם לשם. וגם משה לא מוצא מקום ללמד עליהם זכות. בשביל להבין את גודל הכפירה שלהם, ובאמת להבין שזה היה משהו באמת חריג בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו רוצים להעמיק בטענה המרכזית שלהם. הטענה המרכזית שלהם שהייתה נגד הארץ, מה הדבר שהכי הפחיד אותם? אמרנו שהפירות היו בסדר. הדבר שהכי הפחיד אותם שעל הטענה הזו הם חוזרים שוב ושוב, זה הנפילים. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. ראו אנשים גבוהים, הם הגיעו לקריית ארבע. בקריית ארבע, קריית ארבע נקראה על שם 4 ענקים, או 3 ענקים ואביהם. אחימן, שישה ותלמי, וארבע שלהם. ככה רש"י כותב בפרשת חיי שרה, שאברהם אבינו בא לקבור את שרה בקריית ארבע, היו שמה 3 אנשים ענקים ואבא שלהם. לכן היא נקראה קריית ארבע. הם הגיעו לחברון, ראו את הענקים האלה, נבהלו. חוזרים לעם ישראל ומספרים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. מה הם מפחדים מהנפילים? אז יש אנשים גבוהים, אז מה? הם צריכים לשחק איתם כדורסל, אז מה אם הם גבוהים? מה קרה אם הם גבוהים? אז הם גבוהים, אז מה? לכן עם שלם של מיליוני בני אדם לא יכול להתגבר עליהם? בא רש"י, ועושה דבר מאוד מוזר, מאוד לא אופייני. מכניס פה מדרש מילקוט שמעוני, מספר סיפור אימה. שהנפילים האלה שהם דיברו עליהם, זה לא אנשים גבוהים. חוץ מזה היו אנשים גבוהים, אבל הם סיפרו עוד סיפור. הם סיפרו סיפור מפחיד. נקרא את זה במובאה 3. הנפילים. מי היו הנפילים? מה כל כך פוחדים מהנפילים? ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, זה אומרת התורה, ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק. ברש"י, נדלג לשורה הבאה, הנפילים, ענקים מבני שם חזאי ועזאל, שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. רש"י מספר לנו סיפור אימה. כשהם דיברו על הענקיים, זה לא אחימן ששי ותלמי, זה גם כן, זה בהתחלה. אבל אחרי זה שהם חזרו על הנפילים, הם סיפרו לעם ישראל סיפור אימה שהפיל את כולם על הרצפה. הם סיפרו שהם פגשו שם בארץ ישראל שני מלאכי חבלה, בשם שם חזאי ועזאל, שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. נפלו מן השמיים לפני 2,000 שנה בימי דור אנוש, ואיפה הם חיים? בחברון, בגבעת אבו סננה, שם הם פגשו אותם. וזה מפחית האנשים, תשמע, זה כבר לא בני אדם. זה מלאכי חבלה שחיים בארץ ישראל, איתם צריכים להתמודד, כולם נבהלים. ככה רש"י אומר. בשביל מה רש"י מביא את המדרש הזה? אגב, זה מדרש ארוך, רש"י מקצר אותו. זה סיפור בילקוט שמעוני, אולי נקרא אותו עוד מעט מבפנים. שזה היה בימי דור אנוש, לפני המבול, אנשים חטאו מכל הכיוונים. חטאו, חמסו, גנבו, רצחו. והקדוש ברוך הוא היה בלי מצב רוח, וינחם השם, הקדוש ברוך הוא הצטער על האדם שהוא ברא, היה צער גדול בשמיים. באו שני מלאכים לפני הקדוש ברוך הוא. רש"י קורא להם שם חזאי ועזאל. יש דעות שקראו להם עוזה ועזאל. באו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, אתה זוכר כשבראת את האדם, אמרת לנו, נעשה אדם, התייעצת איתנו עם לברוא אותו. מה אמרנו לך? מה אנוש כי תסגרנו? בשביל מה לברוא את האדם? איזה דבר טוב יצא ממנו? והנה, עכשיו אתה רואה שצדקנו, הם אומרים לו. תראה מה יצא מהבן אדם הזה, אנחנו צדקנו, כך הם אומרים לריבונו של עולם, כך מספר המדרש. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אז מה אני אעשה עכשיו עם העולם הזה, העולם הגדול שבראתי? אומרים לו המלאכים, שם חזאי ועזאל, אנחנו נרד לשם ואנחנו נחיה שם כמו שצריך. ירדו למטה וחטאו בזנות, חטאו עם בנות האדם. ההמשך היה ששם חזאי חזר בתשובה, ועזאל נשאר חוטא בזנות, והוא היצר הרע, הסתרא אחרא של יצר המין, של יצר הזנות. ולכן אגב, זו הסיבה שמקריבים שעיר לעזאזל ביום הכיפורים. עזאזל, יש אומרים שזה קיצור של עוזה ועזאל, כי קראו למלאכים האלה עוזה ועזאל, לתקן את היצר הזה של האריות, שהם הסמך מהם, הם הסתרא אחרא, שני המלאכים האלה הביאו לעולם. שעיר לעזאזל זה בשביל כל המילה עזאזל שאנחנו אומרים, לך לעזאזל, זה קיצור של עוזה ועזאל, ששני המלאכים האלה שנפלו מהשמיים. במילא אומר רש"י, המרגלים באו וחזרו וסיפרו, פגשנו אותם. את שני המלאכי חבלה האלו, זה הנפילים, בני ענק מן הנפילים. הם יושבים בקריית ארבע, הם יושבים שם ברחוב השועדה, בחברון, ליד השוק, ראינו אותם שם. וזה מפחיד מאוד. מה פתאום רש"י מביא את המדרש הזה? בתורה כתוב אחימן שישה ותלמי. למה הוא צריך להוסיף? רש"י כתב את הפירוש שלו לילדים, מה הוא רוצה להפחיד אותם? אני לא באתי אליה לפשוטו של מקרא, בשביל מה הוא מספר כזה סיפור אימה? אומר הרבי, כאן נמצאת כל הכפירה שלהם. הסיפור הזה על, 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 על המלאכי חבלה שהם ראו, ככה הם הפחידו את עם ישראל. פה נמצא כל המוקש. לא, זה היה אמת, הם באמת ראו אותם. אבל בשביל מה רש"י מביא את זה? רש"י לא מביא דרשות, רש"י מביא פשט, בפשט כתוב אחימן ששבת על מאי. זה כתוב ילקוט שמעוני, אבל למה רש"י מעתיק את זה? הוא לא מעתיק כל מדרש. אומר הרבי, כי רש"י רוצה להסביר לך את הכפירה שלהם. הם באים ומשכנעים את עם ישראל שאי אפשר להיכנס לארץ. כי חזק הוא ממנו, מהקדוש ברוך הוא. מי יאמין להם? אנשים ראו את קריאת ים סוף, ראו את 10 מכות מצרים, מי יאמין להם שחזק הוא ממנו? אז הם מביאים סיפור אימה. דבר ראשון הם אומרים, חבר'ה, זה מלאכים, זה לא בני אדם. יש לנו פה עסק עם מלאכי חבלה. זה אויב שעוד לא התמודדנו איתו. התמודדנו עם פרו, עם אוג, עם הרבה אנשים, אבל זה אנשים. סליחה, לא עם אוג, עם המלאק, זה אנשים. עם מלאכים? עוד לא התמודדנו, אנחנו לא יודעים מי יותר חזק. ודבר שני הם אומרים, ופה נמצא המוקש, שהמלאכים האלה נפלו מן השמיים בימי דור אנוש. פה יש דבר גאוני, הם אומרים המרגלים האלה. המלאכים האלה נפלו מן השמיים בימי דור אנוש, וחיים עד היום. מה זה אומר? שהם שרדו את המבול. הקדוש ברוך הוא לא הצליח להרוג אותם במבול, כי חזק הוא ממנו. הנה, יש לנו פה שני מלאכי חבלה, שיותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. וככה הם מפחידים את כל העם. מה אתם רוצים להיכנס לארץ ישראל? למה? כי ניצחנו את פרעה. קודם כל יש לנו עסק עם מלאכים. ולא סתם מלאכים, מלאכים כאלה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להם. הגיע המבול, הם צפו מעל המים, ידעו לשחות, שרדו את המבול, ועכשיו הם יושבים וחיים בטוב, בחברון, בקריית ארבע. כי חזק הוא ממנו, זה לא הייתה סתם טענה. אומר לך רש"י, איך הם שכנעו את העם שחזק הוא ממנו? כי הם סיפרו, ראינו שני מלאכים בני 3,000 שנה. שחיים מאז דור אנוש, הם חיים פה בעולם, והמבול לא הצליח להרוג אותם. זה גם הלשון נפילים. איפה כתוב בתורה נפילים? על הדור שלפני המבול. והנפילים, בני ענק מן הנפילים, הם אומרים, זה לא אנשים מפה. זה אנשים שחיים מזמן המבול, והקדוש ברוך הוא לא הצליח להרוג אותם. למרות שהוא אמר שהוא יטהר את הארץ, למרות שהוא שפך מים כמו מקווה, הוא לא הצליח להרוג אותם. ואותו דבר יהיה, הם אומרים, כשניכנס לארץ. אנחנו ניכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא מאוד ירצה לעזור לנו ולהכניס אותנו, אבל יש גבול כביכול, חס וחלילה, למה שהוא יכול לעשות. יש שם שני מלאכים שאפילו הוא לא יכול עליהם. במילא הם אומרים, זו הייתה כפירה ברמות שלא הייתה כדוגמתה. שיבואו אנשים ויגידו, אתה יודע, למה הדבר דומה? לפעמים יש ידיד שנופל בעסקים. אתה בא ומעודד אותו, אומר לו, תשמע, תן צדקה. תוסיף איזה שיעור תורה, כתוב שמי שמתחזק בתורה פרנסתו מתברכת. תוסיף איזה שיעור. והוא בא ואומר לך, תשמע, במצב שאני נמצא, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא אותי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא יאמינו לי. זה אנשים שלא מאמינים, זה אנשים ספקנים בטבעם. לאנשים כאלה לא קוראים ניסים. אני לא מתאמץ ועושה ניסים. הם יצאו, הוא בחר להוציא אותם, לא הם יצאו, הוא הוציא אותם מלמעלה. אתה יודע, אז אתה שואל שאלה מאוד נכונה, אבל בתורה כתוב כי ברח העם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים בחיפזון, איך כתוב במדרשים? כי אם הוא היה משאיר אותם עוד רגע, הם לא היו יוצאים משם. ועובדה ש-80% מתו. תראה, הם היו דור של עבדים. 200 שנה הם חיו במצרים, הם היו חלק מהתרבות המצרית. ובכלל לא, הם איבדו את כל צלם האנוש שלהם בעבדות. ולכן לפועל הייתה להם ספקנות מאוד מאוד גדולה. תראה, הם גם היו דור דעה, הם היו אנשים מאוד חכמים, יכול להיות שבטבעם הם היו טיפוסים כאלה רציונליים וספקנים שלא מאמינים בניסים. לא יודע, השאלה שלך היא שאלה גדולה, אבל עובדה, העובדה מה שאומרת התורה, עד אנה לא יאמינו בי, זה הייתה רמה של ספקנות שלא הייתה כדוגמתה. ובמילא בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא עושה ניסים לאנשים כאלו. אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד מאוד יפה שהרבי אומר בשיחה אחרת, עוד דוגמה לספקנות שלהם, שנבין מה היה פה. נקרא שוב את במובאה 2 את פסוק י' א'. ויאמר השם אל משה, עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. זה דבר אחד. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר עוד דבר, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אותי, זה 10 פעמים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם אנשים שלא מאמינים. נו, לא מאמינים, יש הרבה שלא מאמינים. וינסו אותי, זה 10 פעמים. זה כרוני אצלם. כל נס שאני עושה להם, הם מגיבים בספקנות. כשאדם פעם אחת לא מאמין, זה קורה. לכל אדם יש משברים בחיים, יש רגעים קשים שהאמונה, שהמציאות תופחת על האמונה, הכל הולך הפוך מהאמונה שלו. הוא נשבר, זה קורה, בן אדם יש לו יצר הרע, הוא אנוש, זה קורה לו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא פעם אחת. זה שיטה, והינסו אותי זה 10 פעמים. כל מה שאני עושה, הם מביאים ספקנות, הם לא מאמינים בי. ורש"י מחדד ומסביר מה 10 פעמים, ופה הרבי אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה. במובא 4, רש"י אומר מה היו 10 פעמים, הוא מביא 6 מתוך ה-10. 2 בים, כשהם ירדו לים, הם צעקו, מה הוא מוריד אותנו לים, המבלי אין קברים במצרים? שהוא מוריד אותנו לים. כשהם עלו מהים, אחרי שהייתה קריאת ים סוף, אז הם אמרו, כמו שאנחנו עולים מהים, בטח המצרים גם עולים מאחרינו. לא האמינו. במן, הקדוש ברוך הוא אמר לשמור על המן, לא, לא, לאכול באותו יום ולא לאכול בשבת, ולא ללקוט בשבת, צפצפו על זה. השאירו למחר ויצאו ללקוט בשבת. 2 בסלב, הוא נתן להם בשר, אז הם אמרו שאין בשר, ואחרי זה ביקשו עוד פעם בשר, פעמיים זה היה עם הסלב. וזהו, ורש"י ממשיך כדאית במסכת רכין, מביא רק 6. שואל הרבי, למה רש"י מעתיק רק 6? במסכת רכין יש עוד 4. חטא המרגלים, מים במרה ורפידים, חטא העגל. למה רש"י מעתיק את 6 האלו? 2 במים, 2 במן ו2 בסלב. למה הוא לא מביא את השאר? מה זה להביא 6 ולהגיד תסתכל במסכת רכין? אם אתה רוצה להפנות אותי למסכת רכין, אל תביא כלום. אם הבאת 6, תביא הכל. אומר הרבי, כי ב6 האלו הייתה רמת כפירה עצומה. לא רגילה, לא שגרתית. בדרך הטבע, כשקורה לבן אדם נס, כשהוא רואה סייעתא דשמיא, באותו יום ובשבוע הסמוך, הוא משוגע מזה. הוא כל היום מדבר על זה. הוא לא יכול להירגע. זה דרך הטבע. אתה נמצא במצוקה כספית, אין גמחים, מצית הכל, הבנק עוצר לך את החשבונות, אתה במתח, אתה בלחץ. פתאום למחרת בבוקר אתה פותח את החשבון של הבנק, אתה מגלה שנכנס לך 50,000 שקל. לפני שנתיים העבירו לך קרן פיצויים, פתאום עכשיו הבנק החליט להעביר את זה. נס. בדרך הטבע אתה משתגע. אתה רץ לבית כנסת, אתה מתפלל במניין את כל התפילה, מילה במילה. אתה רץ לישיבה, נותן צ'ק $1,000 תרומה, מזומן, מספר לכולם על הנס הזה. אחר כך, כשחולפים שבוע, שבועיים, יש שכחה בדרך הטבע, אז זה דורך אצלך. אבל באותו יום, כולם מאמינים. כל בן אדם נורמלי. בשישה הניסים האלו שרש"י מדבר עליהם, הם כפרו באותה שעה. באותה שעה שהם ראו את הנס, הם באו והנסו אותי זה 10 פעמים. הם באו ואמרו, לא, זה בטח לא נס, הוא בטח לא רציני. זה בטח, כמו שזה קורה לנו, זה קורה למצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, לך תבנה מדינה עם אנשים כאלה. לך תכניס אותם לארץ, בשביל מה אני אעשה להם ניסים? וגם משה מבין את זה ולא מסנגר עליהם. כשבן אדם לא מאמין, כשאין לו את גרעין הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז למה שהקדוש ברוך הוא יתאמץ ויעשה לו ניסים? אם תחשוב טוב, יהיה טוב, במובן גם להפך. נראה את זה, 2 בים, הם יורדים לים, הם רואים את הים מתייבש מול העיניים. מה בן אדם נורמלי צריך להגיד? להתחיל לצעוק הלל, להתחיל לשיר הלל. הם צועקים, תגיד לי, מה אתה מכניס אותנו לים, מבלי אין קברים במצרים? אתה לא, אין מקום לקבור אותנו במצרים, אתה קובר אותנו בים? אוקיי, קרה. יצאו מהים, הם רואים שהם חוצים את ים סוף. הכל בסדר. מה הם אומרים? בטח גם מצרים הולך. איך אומרים היום? זה היה גאות ושפל. זה בדיוק הקדוש ברוך הוא ניצא לזה יום שהמים ירדו. בטח מצרים עולים אחרינו. יורד המן מהשמיים, נס שלא היה כדוגמתו, לחם יורד מן השמיים. מה כל בן אדם צריך להגיד? ריבונו של עולם, המוציא לחם מן השמיים. מה הם אומרים? מצפצפים על ההוראות שלו. הוא אומר לא להשאיר למחר, הם משאירים למחר. הוא אומר לא ללקוט בשבת, הם לוקטים בשבת. לכן רש"י מעתיק רק את השישה האלו. כי בשישה האלו הטענות היו בשעת הנס. ואילו חטא העגל, חטא המרגלים, מים במערב ירפידים, זה לא היה באותה שעה של הנס. לא היה מים, אז הם בחו איפה יש מים. רש"י עם שני הדברים האלו, זה שתי שיחות של הרבי, אבל המסר הוא אותו מסר. גם בסיפור של שם חזאי ועזאל, רש"י מסביר לך שהם אמרו שחזק הוא ממנו כביכול. וגם בסיפור של השניים בים, שניים במן, עוד פעם סוג של נס כזה, סוג של כפירה כזאת שהיא לא רגילה, שהיא לא נורמלית. ולכן התוצאה היא שאפילו משה לא מסנגר עליהם. משה מבין שהדור הזה אי אפשר לבנות איתו כלום. חייבים שהם ימותו במדבר ויצמח דור חדש שמאמין בקדוש ברוך הוא ואיתו יהיה אפשר להתחיל מחדש את החיים. הרבי בסוף השיחה שהוא מדבר על הנושא הזה, הוא מסיק מזה הוראה מדהימה בחיים. הוא לוקח מזה הוראה מאוד מאוד משמעותית. כשאנחנו מדברים על חטא המרגלים, אז אנחנו חושבים שהם היו המרגלים. אנחנו צוחקים מהם, נדהמים מהם, אתה שואל, איך זה ייתכן? אבל אומר הרבי, האם כולנו לא חוטאים בזה? בזה הרנפין. האם כולנו לא מנסים את הקדוש ברוך הוא? כל אחד בדרך הטבע רואה ניסים. כל אחד בדרך הטבע רואה השגחה פרטית. זה בענייני פרנסה, זה בענייני בריאות, זה בענייני שידוכים לילדים. כל אחד יעשה חשבון במשך החיים, כמה פעמים בחיים הוא אמר, וואו, הקדוש ברוך הוא עזר לי, הקדוש ברוך הוא מנהל לי את החיים. אבל אם מגיע רגע של משבר, אתה שוכח הכל ואומר, אני לבד, ריבונו של עולם, אתה לא פה, אתה לא עוזר לי. למה? שלשום הוא עזר לך, לפני חצי שנה הוא עזר לך, לפני שנה הוא עזר לך. תחשוב על זה. תתבונן בזה. תהרהר בזה. אומר הרבי, הלקח מחטא המרגלים הוא לא לשכוח. לא לשכוח את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לכל אחד. לזכור אותם ולחשוב עליהם, ואם יש רגע של דכדוך, אם יש איזה רגע של נפילה, ולכל אחד יש אכזבות בחיים, להתבונן, לחשוב, הקדוש ברוך הוא הוביל אותי עד היום. עזר לי עד היום, בטח הוא יעזור לי גם הלאה. מה פתאום שהוא יזרוק אותי? מה פתאום שהוא יזניח אותי? זה הלקח מחטא המרגלים, לא להביע ספקות. אתמול האמנת, כי כשראית את הנס, תאמין גם עכשיו. וככל שאדם מאמין, ככה הוא יותר כלי לראות ניסים. ופה העתקנו איגרת מהרבי, שזו איגרת פשוט נפלאה, שזה אולי אם היה אפשר לתקן, שכל אחד יצלם אותה ויחזיק אותה בכיס של החליפה, זה פשוט איגרת חיים. איגרת שיכולה להשפיע ולשנות על החיים. הרבי כותב ליהודי, יהודי מתלונן, כנראה היו לו בעיות בפרנסה או בעיות בריאות, והוא ככה כנראה מביע ייאוש ואומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני לבד, אף אחד לא דואג לי. אז הרבי כותב לו, איך אתה יכול לטעון טענות כאלו ואפילו מצד היצר הרע? כביכול אפילו היצר הרע שלך לא הגיוני שהוא יטען טענות כאלו. והרבי אומר לו, אתה זוכר איך הרגשת לפני שנתיים? היה לו כנראה איזשהו סיפור של בריאות והוא יצא מזה בנס. אמר לרבי, אז אדם שקראו לו ניסים כאלו, שראה השגחה פרטית כזו, יכול לבוא ככה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני לבד, להביע ייאוש. אלא מה אומר לו הרבי? אתה יודע למה? היום אתה לא רואה סייעתא דשמיא. כי אתה מיואש. כי אתה עצוב. אם היית שמח, אם היית מאיר פנים, אם היית בוטח בקדוש ברוך הוא, זה עצמו היה ממשיך, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. זה עצמו היה גורם לך לסייעתא דשמיא. אבל גם בינתיים, העיקרון הוא לא לשכוח. להתבונן, אם הגיע רגע של דכדוך, רגע של נפילה, תחשוב על האתמול, על לפני שנה, על לפני שנתיים, שהקדוש ברוך הוא כן עזר. אם הוא עזר לפני שנתיים, הוא בטח יעזור גם היום. אם הוא הוביל אותנו עד כאן, למה שהוא פתאום יזרוק אותנו? נקרא את זה בפנים, בעמוד מספר 20, לזכור ולא לשכוח. זה איגרת מאוד מיוחדת של הרבי. הרבי כותב לבן אדם ככה, לצערי, הודיעוני ידיעות בלתי מסמכות, אודות מצב רוחו. הרבי אומר, אני שומע עליך שאתה בלי מצב רוח. הודיעוני, לא הוא כתב לרבי, מישהו כתב בשבילו. מיותר להעריך על הפליאה הכי גדולה בזה, ובהנוגע אליו בפרט, אפילו מנקודת המבט של הנפש הבימית, אשר בוודאי לא שכח מצב בריאותו לפני 2 ו-3 שנה, והפחד לא עלינו שהיה אז, והרי אפילו בהתבוננות קלה ביותר, יראה השגחה פרטית וחסד השם בטוב הנראה והנגלה. ואומנם יש לומר חס ושלום אשר יד השם תקצר, הקדוש ברוך הוא יכל לעזור לך אתמול והוא לא יכול לעזור לך היום, הוא יכל לעזור לך במצב הבריאותי שהיית אז וזהו והכוחות נגמרו, יותר הוא לא יכול לעזור לך, זה השם ירחם לומר דבר כזה. אלא מה פתאום היום קשה, כותב לו הרבי, שבהמשכת ברכת השם למטה מעשרת טפחים וקבלתה נחוץ העניין דה שמחה, ולא רק שמחה במוח באופן שאינו שייך אל הפועל הרגש הלב, אלא שמחה בלי התחכמויות, פשוט ביטחון, ביטחון שהקדוש ברוך הוא עזר עד היום והוא יעזור גם מהיום. ואז מתקיים במילואו האמור בזוהר הקדוש, כשם שמאור פניו של האדם מלמטה כך מראים לו פנים מלמעלה, שמחה של האדם למטה ממשיכה עליו שמחה מלמעלה. אומר הזוהר הקדוש, כמיים הפנים לפנים, אותם פנים שהאדם מראה לקדוש ברוך הוא, אותם פנים הקדוש ברוך הוא מראה לו חזרה. אם האדם בוטח, אם האדם שמח, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, אז הקדוש ברוך הוא מגיב באותה מידה. אבל אם הוא לא מאמין, וכל נס, אז אתה מבטל אותו, ואתה מגיב בספקנות, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה אומר, זה בטח קורה גם להם, זה קורה לכולם, כמו שרשי אמר, שניים במן, שניים בים, אז הקדוש ברוך הוא מפסיק לעשות ניסים. אתה עוקר את הכלי. אין לו שום סיבה לעשות את הנס. יש סיפור יפה בגמרא, אולי נקרא את זה בטור הימני במין המעיין. יהודה בר נתן היה הולך אחרי רב אמנונה, אדם שקראו לו יהודה בר נתן הלך מאחורי רב אמנונה, נאנח, ויהודה בר נתן נאנח, אני לא יודע, היה מישהו חולה בבית, הוא נאנח. אמר רב אמנונה לתלמידיו, אותו אדם רוצה להביא על נפשו איסורים, דכתיב כי פחד פחדתי ויעטני ואשר יגורתי יבוא לי. שאתה פוחד, אז זה עצמו גורם שיבואו עליך צרות. מה זאת אומרת? כי למה אתה פוחד? אתה מתייאש מרחמי שמיים. אז זה גוף הגורם חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא לא ידאג לך. שאלו תלמידיו, הרי כתוב אשרי אדם מפחד תמיד, כתוב שצריך לפחד, הוא אומר, ההוא בדברי תורה כתיב. על דברי תורה צריך לפחד, שאתה לא מבין טוב, שאולי תשכח, אז אתה תחזור עוד פעם ותלמד עוד פעם. על זה צריך לפחד. אבל סתם בענייני העולם, לא צריך לפחד. פרעה שומע, אתה שומע שרודפים אחריך, מה אתה צריך לומר? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מה שצריך להיות זה מה שיהיה, מה אכפת לי מפרעה, מה אכפת לי מכל הסביב. וכשאתה בוטח, כשאתה חושב טוב, אז באמת נהיה טוב. נסיים בסיפור המפורסם על אותו זוג שבאו לאיזשהו צדיק לבקש ברכה לילדים, והצדיק בירך אותם שיהיו ילדים. זה כבר היה אחרי הרבה שנים שלא היו להם ילדים, אבל הצדיק בירך אותם ברכה שעשתה להם תחושה טובה. הם יוצאים החוצה לאוטו, האישה אומרת לבעל, אנחנו עכשיו נוסעים לקנות רהיטים לחדר שינה, נוסעים לקנות עגלה, הצדיק הבטיח שיהיה ילד. והיא הייתה כל כך מאמינה וסחפה אותו עם האמונה, ומי הצדיק? היא עוד לא הייתה בהיריון. מי הצדיק? הם נסעו לחנות רהיטים, קנו עגלה, קנו לול, קנו הריסה, כל מה שצריך, הם מוכנים לתינוק. וכך היה, אחרי 9 חודשים, היה ילד. באו התלמידים לצדיק הזה ואמרו לו, רב, איך עשית נס כזה? נס כל כך מופלא. לא היו להם 10 שנים ילדים, צרות גדולות, בעיות אמיתיות. איך נולדו להם ילדים? אז הוא אמר, זה לא אני, לי אין כוח כזה, זה האמונה שלהם. האמונה של האישה שהיא ככה קיבלה את הדברים בפשטות, אם הרבי מברך אז כך יהיה, אין בכלל ספק. זה גרם את ההמשכה מלמעלה, זה גרם שהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שככה סומך עליו, אז מידה כנגד מידה, הוא נותן את עצמו, הוא נותן שפע מלמעלה כמו שצריך.